היום יום חמישי, ח' באייר תשע"א. והנה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דברים. מה אין ספרים לכולם? הכיצד? הספר דברים מצוי פה בכיתה. איך ייתכן שאין? ובכן, אנחנו בספר דברים בפרק כ"ו. טוב, אם נדלג כ"ז, פסוק ג', כ"ז פסוק ג', וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך. אם כן, יש אבנים, והשאלה איפה שמים את האבנים האלה. יש ברש"י, תסתכלו, בוהקמות עליך אבנים גדולות בפסוק ב', והקמות עליך בירדן. ואחר כך תוציאו משם אחרות, תתנו מהם מזבח בערבל. תמצאת אומר, שלושה מיני אבנים היו. 12 בירדן, וכנגדן בגלגל, וכנגדן בהר עבל. כדאית במסכת סוטה. זאת אומרת שיש שלוש פעמים 12 אבנים. יש גם דעה שהיו 12 אבנים מצד אחד של הירדן ועוד 12 אבנים מצד שני של הירדן. אבנים שמים הרבה אבנים, נכון? הרבה אבנים שעליהם כותבים את התורה. מה הסיבה של הדבר הזה? לכאורה צריך להחליט איפה שמים את האבנים. אם באזור יריחו או בהר עבל. הר עבל זה רחוק, לא? מה המרחק בין הר עבל לבין יריחו? שישים קילומטר. שישים. מהר עבל ליריחו, 60 קילומטר. קשה הדבר, מה פתאום? אז כנראה שאתה צריך להחליט לך, איפה אתה שם את האבנים? או ביריחו, או בשכם. האמת היא אותה שאלה, שאלנו כשלמדנו את פרשת ראה. אם אתם זוכרים, בפרשת ראה, גם ככתוב, והיה ביום בעורכם את הירדן, ונתת את הקללה על הר, את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עבל. אלוהם מה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, מול הגלגל אצלנו ממורים. כן.
לא שאלנו, אבל למה שמים 12 מצד מזרח ו-12 מצד מערב?
זהו, יש גם 12 מצד מזרח, 12 מצד מערב. זה ציור אחד. נוסף על כך, התורה אומרת בפסוק ד', פסוק ד', והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עבל, וסטה אותם בסיד. אז כאילו אתה עוקר את האבנים, מעביר אותם להר עבל, כאילו שמת אותם לא במקום הנכון. אלא אם כן נאמר שהר עבל זה ביריחו. כלומר, יש פה משהו לא ברור. 60 קילומטר הפרש, זה לא לגמרי ברור. האמת היא שיש התלבטות גדולה, מהו המקום האמיתי של הר גריזים והר עבל. יש... אתה רוצה? יש מפת מדבה המפורסמת, דבר מאוד מעניין. מכירים את מפת מדבה? אז אני צריך קצת אחורה. היה נוצרי בשם אבזביוס, חי בזמן האמוראים בארץ ישראל. נוצרי. הנוצרי הזה התעניין מאוד ביהודים, כלומר הוא קיבל הרבה מאוד מסורות והרשנות התנך מהיהודים. ובין היתר הוא גם, הוא כתב הרבה ספרים, הוא היה אדם שופע, הוא גם כתב ספר בשם אונומסטיקון. מה זה הספר הזה? זה רשימה של 2,000 מקומות בארץ ישראל. כל מקום איפה הוא נמצא. זה אחד מהכלים המרכזיים למחקר בימינו. הספר של אבזביוס, אונומסטיקון. עכשיו, הספר הזה שימש כבסיס לכתיבת מפה. מפה על פסיפס של כנסייה עתיקה מאוד, בעיר מדבה, שבעבר הירדן. שם, עד היום הזה, נמצאת הכנסייה הזאת. הפסיפס, אני חושב שהוא עתק למוזיאון בלונדון, נדמה לי. אבל משנה, המפה הזאת מפורסמת, אגב, היא בחלקה הרוסה. ושם יש ציור של המקומות השונים בפסיפס עם כיתוב ביוונית. כן? כלומר, כל מקום ומקום כתוב בשפה היוונית, מתאר את ארץ ישראל. ושם אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שליד שכם הוא כותב ביוונית, טור גריזים, טור הבל. מה זה אומר? הר גריזים והר הבל. כן? טור גריזים, טור הבל. ליד יריחו, קרוב לשפך הירדן, הוא כותב גריזים הבל. כן, בלי המילה טור. מעניין מה זה אומר הדבר הזה. אם תסתכלו באונומסטיקון, כתוב כך, שהשומרונים אומרים שהר גריזים והר הבל זה ליד שכם. והיהודים אומרים שגריזים והבל זה ליד יריחו. קצת באמת תמוה. האמת היא שבגמרא במסכת סוטה אנחנו רואים שזו אכן דעת רוב התנאים שגריזים והבל זה ליד יריחו. שעשו שם שתי גוממיות, מה זה גוממיות? טילים מלאכותיים. והעמידו עליהם את השבטים, על גריזים ועל הבל, כבר לאחת קראו גריזים ולאחת קראו הבל, ושם עשו את הברכות והכללות. והיחיד מבין התנאים שלא מסכים עם זה, זה רבי יוסה, רבי אלעזר ברבי יוסה. רבי אלעזר ברבי יוסה היה מפורסם בוויכוחים שלו עם השומרונים, בין היתר הוא גם דן איתם על הדברים האלה, על כל פנים הוא מסכים לשומרונים שגריזים והבל זה בשכם. שאלה, מי צודק? השומרונים או הרבנים? התשובה היא שהשומרונים. זה ברור, לחלוטין. הרי זה מפורש בספר שופטים, שיותם בן ירובעל אמר את משלו, כן, משל העצים שביקשו להם מלך. הוא עמד, כתוב שם מפורש, הוא עמד על הר גריזים ודיבר עם אנשי שכם. ברור שזה לא במרחק של 60 קילומטר. אלא מה? זה ברור, מה אתה חושב שהתנאים לא קראו את הפסוק בספר שופטים? אלא מה? ייתכן, הסבר ראשון, לא הכי נוח, אבל הוא בהחלט אפשרי, שזה במסגרת הפולמוס עם השומרונים. השומרונים עושים סופר עניין מהגריזים, ששם צריך להיות המקדש לדעתם וכו' וכו'. אז הרבנים אמרו להם, גריזים זה אפילו לא בשכם. הוויכוח. האמת היא שבפרשת ראה כתוב, ונתת את הכללה על הר עיבל, אלוהים בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש מול הגלגל אצל אלוני מורה, ולא כתובה המילה שכם. בנוסח השומרוני של התורה, הם הוסיפו שתי מילים. אצל אלוני מורה, היא שכם. כלומר, הם הוסיפו את שתי המילים האלה. אבל הרבנים, לא כתוב שכם, סימן שזה לא בשכם. אז אפשר להגיד שזה במסגרת הפולמוס האנטי שומרוני. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה גרועה מאוד, זה ההסבר של אדם זרטל, הארכיאולוג המפורסם, שטוען שהר גריזים זה לא איפה שאומרים שהר גריזים, למרות שהר עיבל זה כן איפה שאומרים שהר עיבל. הוא אומר שהר עיבל זה איפה שהר עיבל, והר גריזים זה ג'בל קביר, שמה באלון מורה, בהתנחלות. ביישוב אלון מורה, הוא אומר שזה שם, ואז בעצם יוצא ששכם היא מהצד השני של ההר, ולכן לא הוזכרה שכם בכתוב. הוא בוודאי לא צודק, שוב בגלל הפסוק בספר שופטים, שיותם עומד על הגריזים, הוא מדבר עם אנשי שכם. אז אם כן אדם זרטל, הוא מותר לו לא לדעת פסוק בספר שופטים. בסדר? אבל לחכמים ודאי שלא ייתכן שהם לא ידעו את הפסוק הזה. ההסבר האמיתי הוא שבאמת התורה בעצמה מוסרת לנו שהגריזים והרבל צריכים להיות גם ביריחו וגם בשכם. הרי מה ראינו בפרשת ראה? פרשת ראה כתוב ככה: ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עבל. הלו המה, איפה הם? נותנים לך מפה, נכון? ניווט. בעבר הירדן. בעבר הירדן זה גדול. בוא נבדוק. אחרי דרך מבוא השמש. מה זה דרך מבוא השמש? זה המסלול. מגשר אדם ועד שכם, שזה נחל תרצה. ודי פרע המפורסם. הלו הוא נחל תרצה. זה באמת 60 קילומטר. אחרי דרך מבוא השמש. צד שני כתוב מול הגלגל, בארץ הכנעני היושב בערבה. הכנעני היושב בערבה זה באזור יריחו. מול הגלגל, ביריחו. אצל אלוני מורה, בשכם. אפשר להגיד כל מיני דבר. האמת היא שיש כמה מקומות שנקראים גלגל בארץ. ואפשר גם להגיד שנחל תרצה זה חלק מן הערבה, וזה הכנעני היושב בערבה. על כל פנים, הדבר לא ברור. כן? זאת אומרת שכאילו התורה נותנת שני מקומות שבהם ראויה התורה להינתן בארץ ישראל. האחד בשכם, האחד ביריחו. מה העניין לתת את התורה בשכם? לא יודעים מה אותו עניין לתת את התורה בשכם?
שם התחיל להגיע כל הזה שכם.
נכון, שם התחיל אברהם אבינו, זה המקום הראשון שהוא הגיע אליו בארץ. אבל יש משהו אחר. מבחינה גיאוגרפית, שכם היא המרכז הגיאוגרפי המדויק של ארץ ישראל. הרי למדנו בערי מקלט ושילשת את גבול ארצך, נכון? מה זה ושילשת את גבול ארצך? הגמרא במנחות אומרת שצריך שיהיה אותו מרחק מגבול הדרום עד חברון, ומחברון עד שכם, ומשכם עד קדש נפתלי, ומקדש נפתלי עד גבול הצפון. יוצא ששכם היא בדיוק במרכז הארץ, נכון? ככה זה יוצא, לא? אם מדרום עד חברון, זה כמו מחברון עד שכם, וכמו משכם עד קדש, ומקדש עד צפון, יוצא ששכם היא בדיוק באמצע. יש בספר שופטים פסוק מעניין. נאמר, שמה במלחמה, שמה עם אבימלך, בשכם, כתוב, הנה העם יורד מטבור הארץ. תודה רבה. הנה העם, תודה רבה, לא היית צריך, אבל אם כבר הבאת, תודה. עבדוך עמי. אז כתוב שם, הנה העם יורד מטבור הארץ. יש באמת, עד היום הזה, בדרך בין היישוב הערבי דיר אל בלח של יד שכם, לבין היישוב אלון מורה, יש איזו גבעה קטנה, עגלגולה כזאת, חמודה, שהערבים קוראים לה עד עצם היום הזה רס טבור. זה נראה כמו באמת פופיק כזה, ואת כמו טבור. ואז יוצא שאם אמרו הנה העם יורד מטבור הארץ, משמע שטבור הארץ, כלומר המרכז של ארץ ישראל זה שם. לכן אפשר להבין מדוע התורה אומרת לתת את התורה שם, במרכז הארץ. אבל כאן עולה לי שאלה רצינית מאוד. וכי מרכז הארץ הוא בשכם? הלו, כבר אמר המשורר, שתי גדות לירדן. נכון. זו שלהם, זו גם כן. לא, סליחה, הפוך. זו שלנו, זו גם כן. אם כך, יוצא שהמרכז של ארץ ישראל לא יכול להיות בשכם. שכם זה המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל המערבית. אבל אם לוקחים את ארץ ישראל על שני גדותיה, יוצא שהמרכז נמצא בירדן. הירדן הוא האמצע. בסדר? מהו המקום, הייתי אומר, מרכז העצבים של בקעת הירדן? יריחו. זה המקום הנמוך ביותר בעולם. זה מנעולה של ארץ ישראל נקרא. אגב, זה נכון אפילו מבחינה טקטונית. נכון? ידוע, מה? אתה מכיר את התיאוריה של תנודת היבשות? מה אתה מסתכל על הקרב? כן, תנודת היבשות, לא? מכיר תנודת היבשות? תנודת היבשות, כן, היבשות נדות. כן, כן, בגלל, למה הן נדות? בגלל שהן על, על פלטות כאלה. ובגלל זה יש מדי פעם במקומות האלה רעידות אדמה, התפרצויות הרגש וכדומה. עכשיו, שתי הפלטות הגדולות, זה הלוח המזרחי, שנושא על עצמו, על, עליו, את כמעט כל המזרח התיכון ומחצית מאסיה, והלוח המערבי הוא מעבר הירדן המערבי ואילך עד אפריקה והאזור הים התיכון. ומה שמעניין זה שכבר כמה מיליוני שנים שהלוח המזרחי נע צפונה והלוח המערבי דרומה. מה יש בדיוק באמצע? בקעת הירדן. בקעת הירדן היא בדיוק מקום החיכוך הזה. וזה מסביר לכם כמה, מדוע שם נמצא השבר הסורי-אפריקאי המפורסם שמתחיל באזור זימבבווה ומסתיים בטורקיה. זאת אומרת, עכשיו זה בדיוק, אנחנו פה יושבים כן על המפתח של העולם, ויריחו זה המפתח הזה, בדיוק נקודת המרכז, מקום רעידות האדמה אגב, האפשרי, זה מסביר אולי את נפילת החומות יריחו. טוב, אני, זה המקום שבו הכל זז, או זה המקום של המנעול. מובן? סוגרת ומסוגרת, נכון. אז יוצא לפי זה שהמרכז האמיתי זה במקום שבו ישראל עברו את הירדן, זה לא מקום ניטרלי, זה המקום שהוא בעצם מרכז העולם כולו. אם אתה מסוגל לקחת על עצמך את האחריות לייעוד שלך כלפי כל האנושות כולה, ייעוד אוניברסלי, אז אתה לוקח את ארץ ישראל על שני גדותיה, ואז הנקודת המרכז היא יריחו. אבל במציאות, מכיוון שמשה לא נכנס לארץ, ורק יהושע מכניס, אנחנו יורדים במדרגה, ואנחנו מסתפקים בהתחלה במרכז של ארץ ישראל המערבית בלבד, ששם המרכז הקודש. הקדושה מרוכזת שם. כמו שמצאנו בספר בראשית, שנחרטו על ארץ ישראל שתי בריתות. ברית בין הבתרים, וברית המילה. ברית בין הבתרים, הגבולות שם זה מנהר מצרים, עד הנהר הגדול נהר פרט, כמו שתי אגדות. ואילו בברית המילה, לתת לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם והייתי לכם אלוהים, שזה רק החלק המערבי. לכן באמת התורה בכוונה מטשטשת את הידיעה המדויקת של מיקום האבנים. לכן אתה לוקח את האבנים מן הירדן ומעביר אותם להר עיבל. כן. האם הר תבור זה לא תבור הארץ? נצטרך בשביל זה להגיד שמה שאמרתי בספר שופטים, הנה העם יורד מתבור הארץ, שזה לא שם. זה קצת קשה לומר שבשכם רואים את התבור. דבר נוסף נצטרך להגיד שהאות ת' והאות ת' זה אותה האות. כן? האות ת' שבתבור והאות ת' שבתבור זה אותה האות, ולי קשה לקבל את זה. אמנם זה נכון שבראשית ההתחדשות של העברית המודרנית, החליטו שאת התטא היוונית יכתבו כמו תט, והתאו היוונית כמו תו. ובימינו דווקא החליפו, שהתטא מתורגמת על ידי תו, והתאו בתט. למשל המילה מתמטיקה, תשים לב שפעם היו כותבים את זה מם תט, מם תו יוד קופה, והיום זה הפוך. כן, אבל זה, אין בזה עדיין כדי לספק את הדרישה שלך שהתבור יהיה תבור. בסדר? כן, בבקשה.
אפשר להבין שכל אחד מעם ישראל צריך להקים אבנים? כמו לקח לך, לך, או לסתוך ספר תורה.
האם שכולם יצטרכו להקים אבנים? קשה לומר. אתה יודע מה זה האבנים האלה? הגמרא מספרת שמדדו אותם החכמים. זה אבנים ענקיות. אגב, יש לפי הפשט של הפסוקים הסבר גם לתופעה שהארכיאולוגים לא יודעים להסביר אותה. הידוע שבמשך שנים רבות טענו שכל הסיפור של הר עיבל והר גריזים, שפה אנחנו קוראים אותו, לא היה ולא נברא. כן, ככה טענו מבקרי המקרא. אמרו שיהושע ומשה רבנו הם דמויות פיקטיביות, שלא היו ולא נבראו, ולא עוד, אלא שאמונת הייחוד, כלומר האמונה באלוה אחד, היא תופעה מאוחרת בעם ישראל, מזמנו של יושיהו מלך יהודה בלבד. ומקסימום אפשר להקדים אותה בשתי דורות למלך חזקיהו ומלך יהודה. אבל ברור שבתקופה הנקראת תקופת השופטים או תקופת משה רבנו, עם ישראל, אם בכלל היה קיים, לא האמין באל אחד, היו הרבה אלים, ולא היה הבדל בין שם הוויה לבין אלוהי כנען וכדומה. זאת הטענה המפורסמת אצל המחקרים. לפי זה גם, הסיפור של, לפי זה אין שום סיכוי למצוא מזבח בערבל. נכון? אין שום סיכוי למצוא מזבח בערבל. יש רק בעיה אחת, יש ארכיאולוג בשם אדם זרטל, הוא הסתובב הרבה מאוד בשומרון, הוא עדיין מסתובב הרבה מאוד בשומרון, ועושה מה שקרה סקר ארכיאולוגי. ויום אחד הוא מצא, עכשיו, הוא מצא את המזבח בערבל. המזבח שפה מדובר בתורה. הוא מצא אותו. יש רק בעיה אחת, למה לא מצאו את זה לפניו? כי כולם חיפשו את זה במורד של ההר, שנמצא מול הר גריזים. הרי אם התורה אומרת לעשות את הטקס של הברכה והכללה בין הר גריזים לערבל, וצריך להקים מזבח בערבל, סביר שימצאו את המזבח במורד היורד מפסגת ערבל עד שכם. חיפשו שם ולא מצאו כלום. אבל הוא הסתובב בצד השני בכלל. ושם הוא מצא את המזבח, איפה שלא חיפשו.
זה ודאי שזה
זה? זה ודאי לחלוטין שזה זה, למרות שכל מיני ארכיאולוגים היום מנסים להגיד שזה לא נכון. אני חותם לך ב100% שזה זה. אני בדקתי את הנושא הזה, אין שום אפשרות לומר שזה לא זה. אני עוד מעט אסביר גם למה. אבל מה שמעניין אותי כאן זה לעניין הפסוקים. שמדוע באמת יהושע הקים את המזבח במורד השני? למה? מה היגיון? אז אדם זרטל הוא מנסה לתרץ את זה על ידי שהוא שם את הר גריזים מול הר עיבל, מול המורד השני בג'בל כביר. אבל כפי שאמרנו, הרי הוא לא צודק. ואחת הראיות זה שהרב קוק מעולם לא אמר את זה. אלא שההסבר הוא פשוט מאוד. הרי התורה אומרת מתי צריך לבנות את המזבח, לוקחים את האבנים מהירדן ומקימים איתם מזבח בהר עיבל, נכון? ככה כתוב. כשאתה מגיע מנחל תרצה, מה הדבר הראשון שאתה פוגש? את הר עיבל או את הר גריזים? מה אתם לא יודעים? פוגשים את הר עיבל. איזה צד של הר עיבל אתה פוגש? את המורד השני. לכן הדבר הראשון שעשו, שהקימו שם, במורד ההוא, את המזבח. פשוט מאוד. הגיוני. נכון? ואז לא צריך להזדקק לכל התיאוריות האחרות. מובן? טוב, עכשיו, למה זה שם? בהתחלה...
למה זה זה?
למה זה זה? אני אסביר לך למה. בהתחלה חיפשו, מצאו שם, טוב, משהו, מבנה גדול, אבנים ענקיות, לא יודעו מה זה. ו... אז הארכיאולוג אמר, טוב, בוא נבדוק, זה בטח איזה מצודה. ואז הוא התחיל לחפור, הוא ראה שם שיש ארבעה קירות, ולמעלה זה אדמה. הוא אמר, התחיל לחפור, הוציא את האדמה. פתאום הוא רואה שאין חלונות ואין פתח. אין חלונות למבנה, מבנה ענק. אין לו שום חלונות, אין לו שום פתח. קצת מוזר. הוא גם רואה שכדי לעלות אל זה יש שני כבשים כאלה, כמו כבש. כן, שעולה. אני ראיתי את הכבש הזה. מעניין מאוד. טוב, הוא אומר, זה לא יכול, זה בטח מצודה, אנחנו עוד נמצא את הפתח. לא מצא את הפתח. לקח את האדמה שהוא מצא שם, הביא למעבדה. התברר שזה רק עצמות צרופות של בעלי חיים. עכשיו, לא סתם, זה עצמות רק של בעלי חיים כשרים בלבד.
תיאורים.
מה?
תיאורים.
תיאורים. כן, לא חזיר ולא, פיל ולא כלום. רק בעלי חיים כשרים. עכשיו צריך להבין שבתקופה המדוברת לא היה שום עם בעולם שהקפיד בדיני הכשרות האלה, של לאכול רק את הבהמות האלה, זה בדוק. דבר נוסף, שמו לב שמסביב למתחם הזה אין שום שרידים של שום בתים של שום יישוב. כלומר זה מבנה שהוקם לצורך שימוש חד פעמי בלבד, והבדיקה בפחמן 14 הראתה בדיוק על התקופה של יהושע בן נון. דבר נוסף, דבר שמעניין, מצאו שם שתי חרפושיות מתקופתו של רעמסס השני. אתם יודעים מה זה חרפושית? זה חותמת, חותמת פרעונית. עכשיו, חותמת פרעונית מייצרים על ידי שבלונה אחת בלבד שנמצאת בביתו של הפרעה, של המלך, ואיתה עושים הטבעות, קריאות חרפושיות, עם השם של הפרעה המדובר. ומצאו שתיים כאלה של רמסס השני. זה אומר רמסס השני שכנראה הוא הפרעה של יציאת מצרים עליו. הדבר מאוד מעניין, יוצא לפי זה, שמי שהביא את זה להרבל, סחב את זה איתו ממצרים. נכון? ולא עוד, אלא זה אומר שהוא מאמין בנותן התורה. כלומר, האנשים שעמדו שם במקום הזה ועשו את הטקס שהארכיאולוגיה מוכיחה אותו, הם אנשים שבחלקם היו במעמד הר סיני. ואדם זרטל אמר על זה שזה כמעט ראייה מדעית למעמד הר סיני. אתם מבינים מדוע הקהילה הבינלאומית עושה את הכל, המדעית והארכיאולוגים עושים את הכל כדי להגיד שזה לא ומה פתאום ובכאילו ונדמה לך וכו'. אני מזמין אתכם לבקר שם בערבד ואתם תראו. אגב, חלק מהמזבח הושחת על ידי הפלסטינאים, הם יודעים לעבוד, כן? אבל זה מספיק גדול כדי לראות, יש גם מאמרים שנכתבו על זה בקובץ לפני אפרים ובנימין ומנשה מאת זאב ארליך. בקיצור, יש מה לראות שם.
אז איך המקום הזה לא הפך לקדוש, לנו?
המקום הזה הוא סופר קדוש.
מה, איפה אתה יודע? לא צבוע בכחול.
הוא לא צבוע בכחול, זה נכון, אבל יש כבר כתובות בשחור של הפלסטינאים, זה בסדר. כלומר, הם התחילו לקדש את המקום. אתה מבין.
לא יודע, לפי היהודים זה היה אמור להיות עשיית כסף גדולה.
כן, זה משהו אדיר, רק מה שזה בשטח בי. כן? נתנו את זה בשטח בי. כן, כמובן, כיוון שזה קדוש ליהדות, זה צריך להיות אצל הערבים. כידוע, כן, בבקשה. ואגב, זה מה שמפקפק בינתיים על הכותל. מניין שהכותל הוא מקום קדוש ליהודים? אם הוא היה קדוש ליהודים, הוא היה מזמן צריך להיות של הערבים. אבל משום מה הוא עדיין אצלנו. זה מה שמערער על הביטחון שלי שזה מקום קדוש ליהדות. כן. לא. יריחו זה באמצע של ארץ ישראל. לא, הרצועה מטורקיה ועד זימבבואה, ודאי שלא, לא.
אז איך ייחסנו לזה מעמד עולמי?
כי זה המרכז של ארץ ישראל. טוב, זהו, זה רק כדי שיהיה לכם קצת גאוות יחידה, שהארכיאולוגיה תומכת וכו'. כן, אגב, מה שמעניין שם, כל החרסים שמצאו, הכל מהתקופה של יהושע בן נון. מאוד מעניין. כן. אגב, יש גם הלכות מאוד מעניינות שם, הרי בדרך כלל, הפינות של המזבח צריכות להיות, כמו הצידי המזבח צריכים להיות לפי רוחות השמיים, נכון? מזרח, מערב, צפון, דרום. ושם זה במלוכסן. זאת אומרת שהפינות הן לפי רוחות השמיים ולא הקירות. יש לזה כנראה סיבה. מתי צריך שזה יהיה לפי הקירות? כשמדובר במקום סגור, במקדש, אבל שמה זה מקום פתוח. אז אין, המקום היחס הוא בפינות, כן.
האבנים שמצאו שם באמת לא מסוטטות?
האבנים שמצאו שם הם אבנים לא מסוטטות. אבנים ענקיות, לא מסוטטות. ללא סיד, ללא טיח, ללא כלום.
ולא מצאו שם שום דבר משום תקופה אחרת?
שום דבר משום תקופה אחרת. משהו מאוד מעניין. יש אגב ספר שכתב הזה על אדם זרטל, שהוא מאז חוקר את הדברים האלה. עכשיו, צריך להבין, עם כל הערכה שלי לארכיאולוג הזה, הוא חוטא באיזה חטא מאוד מעניין. הרי עד אז הוא אימץ את התיאוריות הנוגעות לספר יהושע וספר שופטים המקובלות במחקר. אבל הממצא הארכיאולוגי שינה לו כמה דברים. אז הוא כתב ספר שבו הוא כותב מחדש את ההיסטוריה. כל מה שמתאים למקרא במה שהוא מצא בשטח הוא מאמץ, וכל מה שאין לו ממצא הוא ממשיך לאמץ את השיטה הקודמת, ואז יוצא לו תיאוריית כלאיים מאוד מוזרה ביחס להיווצרותו של עם ישראל, שהיא די אפיקורסית, אגב, צריך לומר את האמת. כן, רבנו שלום, הפסיפס של מפת מדווה נשאר במקומו בירדן. וואו, יפה. ואני זכיתי לראותו, ואני נכנסה לכנסייה, באשר לתבור נראה שהוא נקרא כן על שם השבר שיצר את ההר. כן, תבור מלשון תבר בארמית, תביר. לשבור. כן, ומאותו שורש הטעם תביר, כן, בטעמים של המקרא. תביר, זה שובר. שיש בו מן שבירה בנגינה, בתודה, אוסי מנתניה. ישר כוחך, שהנחת את דעתנו. בדיקות הפחמן בעצמות, איך הן משקפות את תקופת יהושע? הרי הבמות נהגו במשך מאות שנים, ואולי זו הייתה במה בתקופות מאוחרות יותר, למרות שהמזבח הוקם בימי יהושע. אבל זה בדיוק העניין, שמתברר שהמקום נעזב, וכל מה שמצאו שם, הוא בפחמן 14 מורה רק על תקופת יהושע. כלומר, רואים שהמקום מוצא מכלל שימוש. אנשים לא התיישבו שם באזור הזה בכלל. מה שכן רואים שם, אגב, זה שם שתראו, אם תסתכלו על הריבל, תראו שהוא מחולק, הכל המורד ההוא, הוא מחולק בקירות אבנים בצורה של מלבנים. בצורה ממש לא מתאימה לתוואי השטח. מלבנים, מלבנים גדולים של, של קירות אבנים עתיקים. מה זה הסיפור הזה? זה פשוט מאוד. ידוע לכם, השירות הצבאי אצל הרומאים היה 10 שנים, נכון? אדם משרת סתם, הסדיר הרגיל, 10 שנים. מה היו עושים הרומאים אחר כך כדי לצ'פר את החייל מענק שחרור? נותנים לו חלקות אדמה בארצות הנכבשות. אז שם רואים שרידים של החלוקה הזאת, שזה מלבנים של חלוקת אדמה, זה אדמה די דפוקה סך הכל, מקום שקשה לאבד אותו, תרשים, בכלל לא מחולק לפי תוואי השטח, שנתנו לחיילים המשוחררים האלה. טוב. שכנראה אולי צאצאיהם יושבים בכפרים באזור שם. שוגעים הרומאים. טוב. אז איפה היינו? פסוק ד', והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בעריבה, וסתה אותם בסית. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של אבנים? הרי את התורה אנחנו לא כותבים על אבנים, את התורה אנחנו כותבים על קלף, על ספר, מה שנקרא. אז למרות שיש טוענים שהקלף זה המצאה מאוחרת מימי בית שני, אבל גם אז היו כותבים על פפירוסים, לא כותבים על אבנים. מה זה הסיפור הזה לכתוב על אבנים? גם הלוחות, אין, לוחות הברית, נכתבו על אבן. מה?
הפירמידות, הפירמידות מצויר שם על אבנים.
בפירמידות יש פרסקות, נכון, על אבנים, זה נכון. אבל למה התורה מאמצת את המנהג הפרעוני לכתוב על אבנים? וגם אנחנו רואים שיהושע בן נון מקים אבן גדולה בשכם, אחרי טקס הברית שם. מה זה הסיפור הזה של אבנים? אבנים זה ראשוניות. עברו הדרשנים, אבן זה מלשון אב בן. אב זה מקור, בן זה המשך. אבל במקור של המקור אין הבדל, אב בן זה אותו הדבר. כלומר זה אבן, יסוד. כבר מדובר על הדור הראשון שנכנס לארץ. הדור הראשון שיוצא ממצרים. ולכן כל מעשה ומעשה אבנים. לאחר מכן יש ספר שמגלגלים אותו וכו'. בן, טוב. ובנית שם מזבח לשם אלוהיך, מזבח אבנים. מה?
כתיבת התורה לוחות אבן, מה המקור, מה...
זה יסוד, זה הכוונה. כתיבת התורה לוחות אבן זה יסוד.
והבן שמה?
מה?
מהו הבן? זה האב, בכל זה היסוד.
לא, לא. זה אב בן. אב בן ביחד. זאת אומרת שההמשך כלול במקור. יעיין הכבודו בליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן ברסלב, שמסביר את ה... כשתגיעו לאבני שיש טהור. אל תאמרו. כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. שאמר רבי עקיבא, מה זה אבני שיש טהור? אז אומר שאתם מגיעים לאבני, כשאתם מחברים את, את הבן עם האב, דהיינו את ההמשך עם השורש. פסוק, היי.
אבל היום האבן מסמלת בדיוק ההפך.
האבן היום מסמלת ההפך, למה?
זורקים אבנים, בהפגנות.
זורקים אבנים.
כן, ולעבדל האבדם בונים לו מצבה מאבן.
בונים מצבה מאבן, ואז מה, לא, לא הבנתי מה אתה רוצה לומר.
אני רוצה להגיד, כאילו, מבחינת מה...
זה, וזה לא אבנים גדולות, זה... זה לא זה, לא. ובנית שם מזבח, זה לא אותו דבר. ובנית שם מזבח לשם אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנית מזבח השם אלוהיך, ועלית עליו עולות לשם אלוהיך. עכשיו, זה... כצורת הבנייה במקדש, נכון? זה מה שבעצם כבר נרמז בפרשת יתרו. ואם מזבח אבנים תעשה לי. נכון? לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מזבח אדמה תעשה לי, ועלית עליו את עולותיך ואת שלמך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מה זה הפסוקים האלה? או מזבח אבנים או מזבח אדמה. אבל בשכם זה ממש ברור, בערבל, בנו מזבח אבנים ומילאו אותו באדמה. אגב, מעניין מאוד שבתורה השומרונית, שוב, בנוסח של המקרא השומרוני, בפרשה שלנו לא כתוב שמקימים את האבנים בערבל, אלא שמקימים אותם בהר גריזים. זה עוד זיוף שומרוני. כי השומרונים מעוניינים שהכל יהיה מרוכז בהר גריזים, כי שם הם הקימו את המקדש שלהם, ועד עצם היום הזה הם עושים קורבן פסח שם. הוא משודר בטלוויזיה הישראלית. אז אני זוכר כאשר גילו את המזבח בהר עיבל, אז הכהן הגדול השומרוני כתב מאמר בעיתון, שבו הוא מנסה בכל כוחו להוכיח שהמזבח בהר עיבל זה לא מזבח. כי אם לא, זה הורס לו את התורה שלו.
התוכן
שלהם. אז זכיתם למאמר של כהן גדול בעיתון. לא כל עוד. כן, מה אתה אומר?
מתי השומרונים כאילו...
מתי השומרונים כאילו עשו את השינויים האלה? למה כאילו עשו? אמרת כאילו, ועוד איך. יש פה הרבה עדים. אמרת, מתי השומרונים כאילו עשו את השינויים האלה? אתה רוצה? זה מוקלט, אפשר לבדוק את זה. אבל אתה התכוונת בלי המילה כאילו. מתי השומרונים? מה?
ההקלטה זה לא ראייה
הלכתית. ההקלטה אינה ראייה הלכתית. אני לא תובע אותו בבית דין. אבל זה ראייה מדעית. בסדר? עכשיו, מתי השומרונים עשו את קשה מאוד לדעת, הרי הם פה הרבה זמן בארץ, כן? אז זה קדום. לפחות בזמן התנאים אנחנו כבר רואים את הוויכוחים איתם, הדברים האלה. למשל, בעשרת הדיברות, הדיבר העשירי אצלם זה שצריך להקים מזבח, להקים מקדש בהר גריזים. ויש כמה שינויים שם. רואים גם שהם אימצו את הקרונולוגיה של... תרגום השבעים. יש כמה בעיות עם התרגום הזה, עם הנוסח השומרוני של התורה. טוב, ובנית שם מזבח לשם אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח... כן, שהתורה דיברה גם על מזבח אבנים, גם על מזבח אדמה, מצד האמת זה אותו הדבר. מה זה בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך? המקום אשר אזכיר את שמי זה, זה קודם כל היה הר עיבל. הר עיבל הוא המקום שממנו התפשטה אחר כך האמונה בעולם כולו. הרי מה עשו עם התורה הכתובה לאבנים? מה עושים עם הכתובה? אז כתוב בתוספתא דבר מאוד מעניין. הרי קודם כל יש כתוב כאן שצריך בפסוק ח' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. מה זה באר היטב? מה אומר רש"י? ב-70 לשון. תרגמו את התורה ל-70 שפות. קצת קשה, מה? יש זמן לעשות את זה. אבל כל פנים, מובא בתוספתא, שבאו נוטריונין. מה זה נוטריונין? מעתיקים. מכל העולם והעתיקו את התורה. והביאו אותה לארצותיהם. אז משמע שיש דבר כזה, תורה לגויים, לא? איך אפשר? אסור ללמד תורה לגוי. נכון? מישהו שאל את הרב קוק את השאלה הזאת. מצד אחד אסור ללמד תורה לגוי, מצד שני העתיקו את התורה מהר עיבל, ומובא בתוספתא שהעתיקו. נתנו להם. אז אתה עושה הבחנה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. הגר"א באמת עושה את ההבחנה הזאת. הרב קוק אומר משהו אחר. אין דנים דורות משעה. כלומר, באותה שעה הייתה הערה מיוחדת שאפשרה את זה. אבל זה אומר שאם יש לפעמים הערת שעה כזאת, אז זה אומר שבאופן עקרוני זה כן שייך גם לגויים. רק שהתנאים עוד לא קיימים. עכשיו, כן.
יש שם
כיתוב
על
האבנים האלה? לא.
לא
פוגע ב... לא. כתב זה לא נשמע כל כך הרבה זמן. כן. ושוב שלום לרבנו. חזק וברוך על ההרצאה להעתקות הטקטוניות. הגלעד והשומרון ביסודם היו מחוברים, אך לאחר השבר גלש הגלעד 100 קילומטר צפונה. ומי שמטייל בגלעד מרגיש כאילו הוא מטייל בשומרון בתודה אוסי מנתניה. אם כבר אתה אומר את זה, אז בוא נדייק. אתה יודע, המכתש הענק, מכתש רמון, מצד מזרח הוא קטוע, כאילו לא סגור. אבל באזור פחל שבצפון ירדן, יש המשך של מכתש רמון שם. כאילו הכל זז, כאילו נחתך לשניים. שלום לרב שרקי, אינני יודע מהי תוכנית הטיולים השנתית של מכון מאיר. מניסיון אישי, אזור הריבל, ג'בל קביר והירידה בעקרבניה, בכיוון נחל תרצה, הוא אזור יוצא מן הכלל ליום טיול. מקווה שתאמצו הצעה הזאת, תודה. האמת היא שהיינו שם הפעם, המכון. טוב, תודה על הרעיון. אם ימצאו את האבנים שכתוב עליהם התורה ב-70 לשון, אז זאת תהיה הוכחה ניצחית, ניצחת המחקרים. כן, רק אני לא יודע אם גם כשחזל אמרו שב-70 לשון התכוונו כפשוטו. טוב, ואם ימצאו גם את המקל שבו אברהם הלך להר המוריה, אז בכלל יהיה ראיה. ואת החמור בכלל, החמור, אם ימצאו את שרידי החמור של אברהם בעקדה, זה יהיה משהו. האם ייתכן שימצאו משל את שליבות הסולם של יעקב בבית אל? אפשר?
כשהחלום יהפוך
למציאות, הרי זה בחלום שהוא ראה את הסולם הזה. כן, כמו שאמרו שמצאו את השלדים של 7 פרות שמנות ובתוכם שלדים של 7 פרות רזות. בסדר, 7 רזות עם תוכם. כן, אבל זה היה בחלום של פרו, זה קצת קשה. טוב.
איפה שמו את האבנים, לא
עלית? מה?
איפה שמו את האבנים?
איזה אבנים?
מה שאנחנו מדברים.
בהריבל.
השאירו אותם והלכו?
כן. אני יודע מה זה שם. האמת היא, יכול להיות שגם יש האבנים שהשאירו בירדן. יש האבנים שלקחו להריבל, זה שני סוגי אבנים. לא קל לשאת אבנים. אתה יודע מה זה לשאת אבנים 60 קילומטר ועוד לעלות את הריבה? צריך בשביל זה שיקוי פלא או משהו כזה. כן. טוב. אבל דילקנו על פסוק ז', וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהך. צריך להקריב עולות ושלמים. נכון? עכשיו אני לא מבין. אם זה כזה מקום טוב, הריבל, אז למה לא הקימו את המקדש שם? הייתם שואלים אותי, הייתי שם את המקדש בשכם, בעריבל, משהו כזה.
לא, זה בדרך. גם אברהם.
מתי לראשונה גילוי שכינה בעם ישראל? בהר סיני, נכון? איפה הקימו את המקדש? את המשכן? לא, למרגלות הר סיני, נכון? לא העלו את העם על ההר, אלא למטה, בתחתית ההר, נבנה המשכן. מה זה אומר? שהשכינה עברה מהר סיני אל המשכן. כמו כן גם, יש כמין מעמד ייחודי ראשוני בהר, ומשם השכינה יורדת לשכם. היה צריך להיות בשכם, נכון? האמת היא שאם נסתכל בספר יהושע פרק כ"ד, אבל אני צריך בשביל זה ספר. תנ"ך יעזור לי, כן. תודה. אם לא הייתי מדפיס. בספר יהושע, פרק כ"ד, פסוק כ"ה, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש השם. טוב, הפסוק הזה מעורר אלף שאלות תיאולוגיות. איך יהושע יכול לכתוב דברים בספר תורת האלוהים? מה הוא משה? מה זה הדברים האלה שהוא כותב? כן, כשנלמד את ספר יהושע בלי נדר, נעסוק בשאלה הזאת. מה פתאום הוא כותב בספר תורת האלוהים? אבל מה זה שהוא גם לוקח אבן גדולה והוא מקים אותה שם תחת העלה? אני לא יודע מה זה העלה. אשר במקדש השם. איפה זה קורה כל זה? בשכם. משמע שהמקדש היה בשכם. נכון? כלומר, התוכנית המקורית היא, אגב, מאיפה המקדש הזה? מי הקים את המקדש הזה בשכם? המשכן. המשכן היה בגלגל. איזה מזבח אבנים הוא בערבל? יפה, כתוב ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה ויבן שם מזבח. אז המזבח הזה היה קיים מזמן אברהם אבינו, הפך להיות מקדש, נכון? ואז במקדש ההוא יהושע שם את האבן הגדולה הזאת תחת העלה. אגב, אני ראיתי את האבן הזאת, מצאו את זה בחפירות הארכיאולוגיות בתל בלטה, שם זה נמצא, רואים את האבן בצורה ברורה, גם רואים את המקדש. עד שהפלסטינאים יהרסו את זה, יכול שהם כבר עשו את זה. טוב, על כל פנים, מה אני רוצה לומר? שלכאורה המקדש צריך להיות בשכם. אם המקדש היה בשכם, זה היה אומר שכל האופי של האומה סובב מסביב לשבט אפרים. זאת האופציה הראשונה. הרי כתוב בספר תהילים, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב. כלומר, נעשתה העתקה. העתקה של הקדושה משבט אפרים לשבט יהודה. כלומר, אנחנו רואים פה ראשית המתח בין שתי הממלכות. כלומר, ייתכן שאם המקדש היה בשכם, אז בעצם שבט יהודה ושבט אפרים היו מסתדרים ביחד, ומעולם לא היינו גולים. אבל קרה מה שקרה, יש מתח הכרחי בין הגוף לבין הנשמה, בין הגוף, קדושת הגוף של שבט אפרים וקדושת הנשמה של שבט יהודה, וזה מעתיק את הקדושה לכיוון ירושלים. אגב, אם תשימו לב, בספר יחזקאל, זה דבר תמוע מאוד, לך תסבירו את זה, אבל משמע שהמקדש בכלל מועתק מדרום ירושלים. משהו כזה, באזור חלחול, משהו כזה. טוב, אבל זה בנבואה, אז צריך להבין, כשנגיע לספר יחזקאל בנדר, נעסוק גם בשאלה הזאת. טוב. בנדר, מה? לא, המקדש מתחיל, לכאורה, מתחיל בהר עיבל, שם עושים את המזבח.
לא בהר עיבל, לבסוף.
מה לבסוף?
בירושלים.
הוא בירושלים, נו?
בהר הבית.
נו, בהר הבית. הוא היה צריך להיות, כאילו, בעמק.
כביכול,
על ידי ה... לכאורה, למה כביכול? למה כביכול? שוב, זה כמו המילה כאילו, אתה רואה? יש לי עדים. זה לא כאילו, זה נשאר בראש ההר. נכון. תשובה. ההר שעליו בנוי המקדש הוא הר נמוך, שמסביב לא כל ההרים גבוהים יותר. יש פסוק כזה, ירושלים, ירושלים הרים סביב לה. אם תסתכל, תעמוד בהר הבית, תסתכל מסביב, כל ההרים מסביב גבוהים יותר. זאת אומרת, זה כאילו בתוך שקע.
אבל למרגלות איזה הר זה?
מה?
כמו שיש את הר עיבל ולמרגלותיו הר סיני ולמרגלותיו.
אז גם פה. אתה צודק. אלא מה? תשים לב שגם הנקודה הצפונית, כלומר מעל המקדש, ההר הוא יותר גבוה, מצד צפון. כלומר, במקור, האזור של צפון הר הבית היה גבוה יותר מן המקדש. אחר כך הורדוס יישר את האזור הזה, שם שם המצודה, אחר כך המצודה הזאת גם נרסה, מצודת אנטוניה. בסדר? אז זה, במקור זה כמו שאתה אומר. וזה מה שכתוב שמה שיש בגמרא ששמואל ודוד התלבטו איפה להקים את המקדש. ועד שמצאו שזה צריך להיות בירושלים ושזה גם לא צריך להיות בגובה ההר אלא במורד שלו. בסדר. טוב. לכן כשאתה נכנס להר הבית מצפון, אתה באמת יורד. עד עצם היום הזה. טוב. וידבר משה, פסוק ת', וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך, ושמעת בכל השם אלוהיך ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. עכשיו, אני לא הבנתי כלום. עם מי הוא מדבר? עם ישראל? מה זה ישראל? זה עם, נכון? נכון? ישראל זה עם או לא? אז איך הוא אומר לעם, היום נהיית לעם? הוא לא יכול לדבר אל מישהו שהוא כבר עם, ולומר לו, עכשיו נהיית לעם. אלא מה? לא שנהיית לעם, אלא נהיית לעם לשם אלוהיך. אבל לפני כן כבר היית עם. נכון? מסקנה, האמירה החרדית, שנהיינו עם במתן תורה איננה נכונה. נכון?
יציאת מצרים כבר.
היינו עם עוד לפני יציאת מצרים. כן? כשהרגשנו שאנחנו עם, כן? פתאום קמנו כאדם בבוקר, והרגשנו שאנחנו עם. התחלנו ללכת. כן? ואז הקדוש ברוך הוא נפגש בדרכנו, ואמר לנו שלום. נתן לנו את התורה. כן? אפשר הוא יודע יסוד מזה שיר אפילו. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, עכשיו, לכאורה, בכל מקרה, איך היום הזנית אדם לשם אלוהיך? הרי כל זה קורה איפה? בבקעת הירדן, לא? בערבות מואב. וכל הפסוקים האלה תמיד מוסברים על מתן תורה, הכיצד? היה צריך להיות כבר, היה צריך שבהר סיני משה יגיד, נהיית לעם לשם אלוהיך. מה? מה אתה רוצה להגיד שזה קשור לברית מילה?
40 שנה הם לא מלו.
אבל הם מלו רק אחרי שהם עברו את הירדן. ופה זה לפני שעוברים את הירדן. אוטוטו. אלא מה? זה בכניסה לארץ ישראל. נכון? אתם זוכרים, למדנו בפרשת בעלותך. יש פסוק כזה. ואני, ויתנה את הלוויים, נתונים נתונים המה לי. מתוך בני ישראל, לעבוד, נתונים נתונים המה לי מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל. ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. האם שמתם לב שיש איזה ביטוי שחזר על עצמו בפסוק? הביטוי בני ישראל, כמה פעמים? חמש פעמים. כנגד? חמישה חומשי תורה. כך רשי שם כותב. בוא נבדוק. יוצא לפי זה. ואני, ויתנה את הלוויים, נתונים נתונים הם מעלים מתוך בני ישראל, זה כנגד ספר בראשית. למה? כי מה זה ספר בראשית? זה בחירת ישראל מתוך העמים. אז כמו כן, הלוויים מתוך בני ישראל. ולעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה כנגד ספר שמות. למה? כי ספר שמות זה השראת השכינה באוהל מועד. זה ההצלחה, זה כל המטרה של ספר שמות. סימן שמההתחלה ועד הסוף, זה הזה. ולחפר על בני ישראל, זה כנגד ספר ויקרא. למה? הקורבנות. ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר. למה? כי המדבר זה מקום הנגף. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים. כי זה הכניסה אל ארץ ישראל. זאת אומרת, רק אז יש השלמה של התורה, ולכן רק אז בעצם ניתנה התורה. בפרשת בהעלותיך, בספר במדבר. זאת אומרת שפה סוף סוף, זה אמת לו מה שנאמר כאן, היום הזה, רק אחרי שהושלם מתן תורה, דיינו שאתה מגיע לערבות מואב, נהייתה לעם לשם אלוהיך. כן.
היא גם נתינה יותר ייחודית, הנתינה החמישית בעצם, זה בעצם הדבר
הייחודי
לעם ישראל.
זה ייחודי לעם ישראל. אה, ולפני כן לא?
כמו ספר דברים. לא, יש, לפני כן, יש ממש בנתינה, שגם נתן לדווקא לייחוד כולו, לדווקא לשם נשאר,
בסדר. ושמעת בכל השם אלוהיך, ועשית מצוותיו ואת חוקיו, אשר אנוכי מצווך היום. עד כאן שלום.